כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
בית תפוס מאת חוליו קורטסר, תרגמה מספרדית טל ניצן, מספרת אורלי רביניאן. אהבנו את הבית, כי מלבד היותו מרווח ועתיק, ובימינו בתים עתיקים נופלים קורבן למחסלים שמוכרים את חומריהם לכל המרבה במחיר, נשמרו בו זיכרונות מהורי סבנו, מסבנו מצד אבא, מהורנו ומכל ילדותינו. אירנה ואני התרגלנו להתגורר בו לבד, מה שהיה טירוף מוחלט, כי בבית הזה יכלו לגור 8 אנשים בלי להפריע זה לזה. את הניקיון נהגנו לעשות בבקרים, אחרי שקמנו ב7, וב-11 בערך הייתי משאיר לאירנה את החדרים האחרונים והולך למטבח. את ארוחת הצהריים אכלנו תמיד באותה שעה, ולאחר מכן לא נשאר לנו מה לעשות מלבד כמה צלחות מלוכלכות. נעם לנו לאכול במחשבה על הבית העמוק והחרישי, ואיך שנינו לבדנו מצליחים לשמור על ניקיונו. לפעמים אפילו האמנו שהוא זה שמנע מאיתנו להינשא. אירנה סירבה לשני מחזרים בלי סיבה מיוחדת, ואשר לי, מריה אסתר מתה לפני שהספקנו להתארס. הגענו לגיל 40 משוכנעים, בלי לומר זאת במילים, כי הניסויים הפשוטים והשקטים שלנו, בין אחים, הם הסיום המתבקש לאילן היוחסין שהתחילו הורי סבנו בבית הזה. נמות שם יום אחד ודודנים, בטלנים וחמקמקים ירשו את הבית ויחריבו אותו כדי להתאשר מהקרקע ומהלבנים, או מוטב, אנו עצמנו נהרוס אותו לפני שיהיה מאוחר מדי. אירנה הייתה נערה שנולדה לא להפריע לאיש. לאחר שסיימה את עבודות הבוקר שלה, הייתה מבלה את שארית היום בסריגה על הספה בחדרה. איני יודע מדוע סרגה כל כך הרבה. אני סבור שנשים סורגות משום שמצאו במלאכה הזאת תירוץ לא לעשות כלום. אירנה לא הייתה כזאת. תמיד סרגה הדברים נחוצים. צוודרים לחורף, גרביים בשבילי, רדידים ואפודות בשבילה. לעתים הייתה סורגת אפודה ואחר כך פורמת אותה בין רגע כי משהו לא מצא חן בעיניה. היה משעשע לראות את הצמר הפרום בסל שומר על צורתו המסולסלת במשך כמה שעות. בימי שבת הייתי הולך למרכז לקנות לצמר. אירנה שמחה על טעמי, אהבה את הצבעים שבחרתי, ואף פעם לא נאלצתי להחזיר שום פקעת. אני ניצלתי את היציאות האלה כדי לעשות סיבוב בחנויות הספרים, ולשאול לשב אם יצא ספר צרפתי חדש. מאז 1939 לא הגיע לארגנטינה שום ספר בעל ערך. אבל על הבית רציתי לספר, על הבית ועל אירנה, כי אני עצמי חסר חשיבות. אני תוהה מה הייתה אירנה עושה לו להסריגה. בספר אפשר לשוב ולקרוא, אבל משהושלם סוודר אי אפשר לחזור עליו בלי לעורר שערורייה. יום אחד מצאתי את המגירה התחתונה בשידה מעץ הקמפור, מלאה צעיפים לבנים, ירוקים, סגלגלים. לא העזתי לשאול את אירנה מה בדעתה לעשות בהם. לא היינו צריכים להתפרנס. בכל חודש הגיע הכסף מהשדות וההכנסות גדלו והלכו. אבל אירנה התעניינה רק בסריגה, ואומנם הפליאה לסרוג, ואני יכולתי להתבונן שעות על גבי שעות בידיה כשני קיפודים כסופים, במסרגות המתרוצצות הלוך ושוב, ובפקעות הצמר שהתנודדו בלי הרף בתוך סל או שניים על הרצפה. זה היה יפהפה. איך אוכל לשכוח את החלוקה הפנימית של הבית? חדר האוכל, חדר האורחים עם הגובלנים, הספרייה ושלושת חדרי השינה הגדולים היו בחלק האחורי, שפנה על רחוב רודריגז פניה. רק פרוזדור אחד שהסתיים בדלת מוצקה מעץ אלון, הפריד את החלק הזה מהאגף הקדמי, שהכיל חדר אמבטיה, את המטבח, את חדרי השינה שלנו, ואת הסלון המרכזי, שהתחבר לחדרים ולפרוזדור. הכניסה לבית הייתה דרך מבוא שקירותיו מחופים עריכי חרסינה, ודלת מסורגת הובילה ממנו אל הסלון. היית נכנס אפוא דרך המבוא, פותח את הדלת המסורגת ועובר אל הסלון. שם בצדדים היו הדלתות של חדרי השינה שלנו, וממול הפרוזדור אל החלק האחורי של הבית. בקצה הפרוזדור, מעבר לדלת האלון, התחיל הצד השני של הבית, אך יכולת גם לפנות שמאלה מיד לפני הדלת, ולהגיע דרך מסדרון צר יותר אל המטבח ואל האמבטיה. כשהדלת הייתה פתוחה, ניתן לראות שהבית גדול מאוד. אם הייתה סגורה, אפשר היה לראות בו אחת מהדירות הללו שבונים בימינו, שבקושי אפשר לזוז בהן. אירנה ואני גרנו תמיד באגף הקדמי, כמעט אף פעם לא עברנו את דלת האלון, אלא כדי לנקות, כי לא יאמן כמה אבק מצטבר על הרעיתים. בונוס איירס אולי עיר נקייה, אבל אך ורק הודות לתושביה. יש יותר מדי אפר באוויר. די במשב רוח קל, וכבר אפשר לחוש באבק על מדפי השיש ובין המעוינים של מפות המקרמה. קשה מאוד לסלק אותו היטב במברשת נוצות, הוא מתעופף ומרחף באוויר, וכעבור רגע הוא שוב מתיישב על הרעיתים ועל הפסנתרים. תמיד אזכור את זה בבהירות, כי זה קרה בפשטות ובלי פרטים מיותרים. אירנה סרגה בחדרה, השעה הייתה 20:00, ופתאום עלה בדעתי להרתיח בקומקום מים למטה. הלכתי בפרוסדור עד לדלת האלון, והתכוננתי לפנות במסדרון הקטן אל המטבח. ופתאום שמעתי משהו בחדר האוכל או בספרייה. הצליל היה מטושטש ועמום, ודמה לכל נפילה של כיסא על שטיח או ללחש חנוק של שיחה. באותו רגע או כעבור שנייה, שמעתי אותו גם בקצה הפרוסדור שהוביל מהחדרים ההם אל הדלת. הסתערתי על הדלת לפני שהיה מאוחר מדי, הדפתי אותה בכל גופי וטרקתי אותה. למרבה המזל, המפתח היה בצד שלנו, ומלבד זה, הסטתי גם את הבריח הגדול, ליתר ביטחון. הלכתי למטבח, שמתי את הקומקום על האש, וכשחזרתי עם הגש המטה, אמרתי לאירנה, הייתי צריך לסגור עכשיו את הדלת של הפרוסדור, תפסו את החלק האחורי. היא שמתה את הסריגה והביטה עליי בעיניה הרציניות, העייפות. אתה בטוח? אמרתי שכן. אם ככה, אמרה ונטלה שוב את המסרגות, נצטרך לגור בחלק הזה. אני מזגתי את המטה בזהירות רבה, אבל היא חזרה למלאכתה רק כעבור רגעים אחדים. אני זוכר שהיא סרגה עפודה אפורה. העפודה הזאת מצאה חן בעיניי. בימים הראשונים זה נראה לנו מצער, כי שנינו השארנו בחלק התפוס הרבה דברים שאהבנו. כל הספרים הצרפתיים שלי, למשל, היו בספרייה. אירנה התגעגעה לכמה מפות, לזוג נעלי בית שכל כך חיממו אותה בחורף. אני הצטערתי על מקטרת העץ שלי, ונדמה לי שאירנה הרהרה בבקבוק של תרופת הספרידינה, שהיה לה שנים רבות. לעתים קרובות, אבל רק בימים הראשונים, היינו סוגרים מגירה באחת השידות ומביטים זה בזה בצער. זה לא כאן. וזה היה מתווסף לשאר הדברים שעבדו לנו בצד השני של הבית. אבל היו לכך גם יתרונות. הניקיון היה פשוט כל כך שגם אם היינו קמים מאוד מאוחר ב9:30, לפני 11 כבר היינו יושבים בחיבוק ידיים. אירנה התרגלה לבוא איתי למטבח ולעזור לי להכין את ארוחת הצהריים. הקדשנו לכך מחשבה והחלטנו כך. בשעה שאני מכין את ארוחת הצהריים, אירנה תבשל כמה מנות שנאכל בערב, קרות. זה שימח אותנו, כי תמיד הפריע לנו הכורח לצאת מהחדרים בערב ולהתחיל לבשל. עכשיו די היה לנו בשולחן שבחדרה של אירנה ובמנות של בשרים קרים. אירנה שמחה כי התפנה לה יותר זמן לסרוג. אני הייתי קצת עובדת סוט בגלל הספרים, אבל כדי שלא לצייר את אחותי, התחלתי לבדוק את אוסף הבולים של אבא, וכך יכולתי להרוג את הזמן. נהננו מאוד, כל אחד בעיסוקיו שלו, כמעט תמיד יחד בחדרה של אירנה שהיה נוח יותר. לפעמים אירנה הייתה אומרת, תראה את הדוגמה הזאת שהמצאתי. זה לא נראה כמו ציור של טילטן? וכעבור כמה רגעים, אני הייתי שם מול עיניה מרובה נייר קטן, כדי שתוכל להעריך איזו חותמת של אופן ומלמדי. הכל היה בסדר. ולאט לאט התחלנו לא לחשוב. אפשר לחיות בלי לחשוב. כשאירנה חלמה בכל רם הייתי מתעורר מיד. אף פעם לא הצלחתי להתרגל הקול הזה של פסל או של טוקי, קול שבא מהחלומות ולא מהגרון. אירנה אמרה שהחלומות שלי הם טלטלות פיראיות שלפעמים מפילות את השמיכה. הסלון הפריד בין חדרינו, אבל בלילה שומעים כל דבר בבית. שמענו זה את זה נושמים, משתעלים. ניחשנו את התנועה לעבר המפתח של ארונית הלילה, את נדודי השינה ההדדיים, התחופים. מלבד זה הכל היה שקט בבית. במשך היום נשמעו רחשים ביתיים, החיכוך המתחתי של המסרגות, חריקת הדפדוף באלבום הבולים. דלת האלון, דומני שכבר ציינתי זאת, הייתה מוצקה. במטבח ובאמבטיה, שגבלו בחלק התפוס, היינו מדברים בקול רם יותר, או שאירנה שרה שירי ערס. במטבח יש יותר רעשים של צלחות וכלי זכוכית מכדי שיחדרו אליו קולות אחרים. רק לעתים נדירות הרשינו לעצמנו להיות שם בשקט. אבל כשחזרנו לחדרים ולסלון, הבית נהיה חרישי וחשוך למחצה, ואפילו צעדנו יותר בשקט כדי שלא להפריע זה לזה. דומני שזו הסיבה שבלילה, כשאירנה הייתה מתחילה לחלום בכל רם, הייתי מתעורר מיד. זו כמעט חזרה על אותו דבר מלבד התוצאות. בלילות אני צמא, ולפני ששכבתי לישון אמרתי לאירנה שאני הולך למטבח למזוג לי כוס מים. מפתח החדר, היא סרגה, שמעתי את הרעש במטבח. אולי במטבח ואולי באמבטיה, כי המסדרון הקצר עמעם את הכל. אירנה שמה לב שנעצרתי בבת אחת, והיא ניגשה לצידי בלי לומר מילה. עמדנו והקשבנו לקולות שבאו בבירור מהעבר הזה של דלת האלון, מהמטבח ומהאמבטיה, או בפרוסדור עצמו שממנו יצא המסדרון הקצר, כמעט לידינו. אפילו לא הסתכלנו זה בזה. אכלתי בזרועה של אירנה והרצתי אותה איתי עד לדלת המסורגת, בלי להביט לאחור. הקולות בגבינו גברו, אבל נשארו עמומים. טרקתי את הדלת המסורגת ונשארנו בחדר המבוא. עכשיו לא שמענו כלום. תפסו את החלק הזה, אמרה אירנה. הסריגה השתלשלה מידיה, והחוטים נמשכו עד לדלת ועבדו מתחתיה. כשראתה שפקעות הצמר נשארו בצד השני, שמתה את הסריגה בלי לתת בה עוד מבט. הספקת לקחת משהו? שאלתי אותה שאלה נועלת. לא, כלום. נשארנו עם הבגדים שעלינו. נזכרתי ב-15,000 הפסוס בארון שבחדרי. עכשיו היה מאוחר מדי. מכיוון שנשאר לי השעון, ראיתי שהשעה 11 בלילה. חיבקתי את מותניה של אירנה, נדמה לי שהיא בכתה, ויצאנו לרחוב. לפני שהתרחקנו היה לי חבל. סגרתי היטב את דלת הכניסה וזרקתי את המפתח לביוב. שלא יעלה בדעתו של איזה מסכן לגנוב משהו והוא ייכנס לבית, בשעה הזאת, וכשהבית תפוס.